טוב, שלום לכולם. אנחנו לומדים סוגיית החינוך, נכון? אני רואה שאין דפים. מה יהיה? למי יש דף? רבותיי, למי יש פה דף? אז כדאי שמישהו ילך לצלם. נראה לי 40 דפים. זה כנראה הדף הנכון, תראה לי. טוב, אנחנו פעם קודמת דיברנו על העבודה והפרנסה, נכון? זה היה הנושא? דניאל. זה היה הנושא? טוב. אז אנחנו, מי שיש לפניו ספר או דף, אצלי בספר זה עמוד 230 בעמוד למטה. מי שיש לפניו דף, אני חושב שזה ב...
הדף הראשון שצילמנו זה בעמוד הימנית למטה, בתים הוא אומנם החינוך. ומי שיש לפניו את הדף הזה, זה בעמוד האמצעית למעלה.
טוב, אז אנחנו עסקנו בסוגיית הפרט, עכשיו הרב מקשר את הדברים לסוגיית הכלל. מתאים הוא אמנם החינוך הפרטי אל הכללי, וחייב הוא להתאים לו. כלומר, אם אנחנו מסכמים בקצרה את כל מה שלמדנו, אם חינוך זה התחלת כניסת האדם לאמנות שהוא עתיד לעמוד בה, ולכן שלב הילדות הוא שלב קריטי, הוא שלב חשוב, כי בשלב הזה אנחנו בעצם מתחילים להביא את האדם למה שהוא עתיד להיות, לפי הטבע שלו, לפי התכונה שלו. ואז אנחנו לא מכורים לעבודה ולפרנסה, אלא אנחנו מעריכים את החיים לפי הערך המוסרי, הערכי, התמימותי, במובן התמים והשלם של המילה. והילדות היא עוברת אל הבגרות, אלא שהבגרות נותנת לילדות את כלי העבודה של השכל, של הדמיון, של המעשה, וכל מה שלמדנו. ולכן הציור היותר מרומם של מסת הנפש שבחינוך עמנו, כמו שלמדנו, זה להביא את הילדות בעצם תומה ותארתה אל גבול הבחרות והשכרות, הזקנה והסיבה, שכרות, הזקנה והסיבה, באופן שתיווסד עוז, שמה שהבגרות תיתן, הגדלות תיתן, זה רק את העוז ואת הגבורה החסרים לה, בין אם זו גבורת הגוף או גבורת הרוח, וגבורת הרוח. אז אם זה נכון בחיי היחיד, ודאי זה נכון בחיי עם, כמו שראינו בתחילת המאמר הזה, שאם אנחנו מזלזלים בחינוך הפרטי, אז העירות נתלשות ממקומן. כלומר, חינוך הוא פונקציה, הצלחה בחינוך היא פונקציה של עתיד, היא לא פונקציה של הווה. כלומר, יכול להיות שנצליח כרגע בהווה, אבל אם הדבר הוא לא מתמיד, הוא לא רציף, זה מראה שלא הוצאנו מהכוח אל הפועל את התכונה, אלא הלבשנו איזושהי תבנית חיצונית, שהצליחה באיזושהי רמה לתקופה מסוימת, אבל בעתיד היא תתפורר, היא תתפרק. ולכן, אם אנחנו לא מכוונים את החינוך היחידי של הפרט לפי הערך הנכון, אז ההשלכה של זה תהיה גם בערך הכללי. ועכשיו הרב מעביר אותנו לצד הכללי. מי שלא היה פה בשיעורים הקודמים, אז זה קצת בעיה. ברוכים הבאים, אבל אנחנו בונים פה איזשהו מהלך. אני רואה לפי העיניים, פשוט כאילו אני מדבר כתרנגול בבני אדם, אני מאמין. אז מי שלא היה לפני כן, שידע שהוא נכנס לאמצע מהלך. למרות שאפשר גם להבין את הדבר מצד עצמו, אבל אנחנו באמצע משהו. מתאים הוא אמנם החינוך הפרטי אל הכללי. כמו שזה נכון בחיי הפרט, זה נכון בחיי עם. וחייב הוא להתאים לו. אז אם אנחנו מתייחסים אל הילדות כתקופה אומללה, שלא מסוגלת להביא את יסוד החיים למימוש שלהם, אם זה יסוד החיים, עבודה ופרנסה, הישרדות, שלב א', שלב ב', חיים טובים, ברמה הכלכלית, ברמה השכלית וכו'. אז אם זה נכון בהלכות יחיד, בהלכות יחיד, וזה יופיע גם בהלכות ציבור, כמובן הגישה הזאת היא גישה מוטעת, אז כשם שצורת החינוך, שכשהיא תופסת את יסוד החיים ואת מטרת החיים כעבודה ופרנסה, ולכן הילדות, תקופת הילדות היא תקופה אומללה, שבה הילד לא יכול להיות לא יצרני ולא מפרנס, אז אם זה כך בהלכות יחיד, אותו דבר בהלכות ציבור. אז כשם שצורת החינוך כשהיא מכרת את הילדות רק למעבר באלמה, כלומר, תקופת הילדות היא תקופת מעבר שאין לה ערך משל עצמה, אלא היא סך הכל איזושהי העברה מהירה, כמו שראינו גולם, שהוא צריך להיות כמו פלסטלינה, שאנחנו מפסלים אותו כדי להכין אותו לשוק החיים. אז כשם שצורת החינוך, כשהיא מכרת את הילדות רק למעבר באלמה, כלומר, לזיין על ידה את האיש העתיד בכלי קרב למלחמת קיומו, כלומר, החיים זה בעצם מלחמת הקיום. אז יש אחד שמלחמת הקיום אצלו זה הישרדות, יש אחד שמלחמת הקיום אצלו זה לחיות טוב, כל אחד ברמה הקיומית שהוא שייך אליה ומצפה לה, ויכול להביא אותו, יכול להביא את עצמו אליה. אז אם הילדות זה סך הכל תקופת מעבר, ואין לה ערך משלה, קל וחומר, כמו שראינו בהמשך, שהיא בעצם התקופה החשובה ביותר שגם האדם הבוגר צריך להיות ילד בהקשר הזה, אז אם צורת החינוך רואה את הילדות רק למעבר באלמה, לתקופת מעבר, שבתקופת המעבר הזאת אנחנו צריכים להתחיל להכשיר את החיים, את הילד למלחמת הקיום שלו בעתיד, אז אם זה נכון בלכות אדם יחיד, מה קורה בלכות עם? איך עם מסתכל על הילדות שלו? איך עם מסתכל על העבר שלו? אז אם זאת הגישה, אז כל עם מנסה לעקור כמה שיותר את העבר שלו. כי העבר שלו זה בעצם איזושהי צורת חיים פרימיטיבית, שהייתה פעם. ניתן דוגמה פשוטה. אם פעם, כדי להתמודד מול אויב, נלחמנו בחץ וקשת, היום להתמודד מול אויב, אתה נלחם בלוויין. אז מה אתה עושה עם חץ וקשת שלך? זורק אותם לפח. יש ערך לחץ והקשת? לא. מקסימום, אתה שם אותם במוזיאון כדי להרוויח כמה גרושים, כדי לבנות מהם את הלוויין הבא. זהו. אבל אין ערך לחץ והקשת מצד עצמם. מי שהגיע לפניו הדף, אנחנו בעמודה האמצעית, בדף הזה, למעלה. בעמודה האמצעית למעלה. מתאים הוא אמנם החינוך הפרטי, מתחת לכותרת. אני חוזר שוב. מתאים הוא אמנם החינוך הפרטי אל הכללי, וחייב הוא להתאים לו. כי זו אותה גישה, זו אותה תפיסה, זו אותו מצב שכלי, זו אותו מצב נפשי. זו אותו דמיון, זו אותו רצון, זו אותה מגמה. כשם שצורת החינוך שהיא מכרת את הילדות רק למעבר באלמה, כלומר, לזיין על ידה את האיש העתיד בכלי קרב למלחמת קיומו, שהתפיסה הזאת, שהיא בעצם תפיסה של יצירה ופרנסה, ולכן אנחנו צריכים לשכלל את היצירה ולשכלל את הפרנסה, אז אם פעם יצרנו דרך הידיים, היום אנחנו מסוגלים ליצור דרך מכונה אוטומטית וכו'. שזהו יסוד החינוך הכללי של אותם העמים, של אומות העולם, שעניינם בעצם הפיתוח המדעי והטכנולוגי של המציאות, שחרבם, החרב לאו דווקא במובן של מלחמה, אלא חרבם במובן של מלחמת הישרדות, מלחמת קיום, וקיום חזק, שחרבם היא גאוותם הפנימית, אז יש חרב שיוצאת לפועל בצבא, יש חרב שיוצאת לפועל בכלכלה, יש חרב שיוצאת לפועל בפוליטיקה, יש חרב שיוצאת לפועל בהשכלה, בטכנולוגיה. אז אם המגמה של החיים זאת החרב האנושית, כלומר, אמצעי הקיום, החרב כאן היא אמצעי הקיום, יש לי חרב כדי שאף אחד לא יפגע בי, שאני אוכל להמשיך להיות קיים. אז כל דור והחרבות שלו, כל דור ואמצעי הקיום שלו. אז הקיום המינימלי זה באמת צבא ופוליטיקה, הקיום היותר מתפתח זה כבר חברה וכלכלה. זה כבר יותר, פחות להתמודד עם אויב שמפריע מבחוץ, יותר להתמודד עם צרכים והישגים שצריך להשיג אותם מבפנים. אז היות ויסוד החינוך הכללי של אותם העמים, זה חרבם, זה מלחמת הקיום, שחרבם היא גאוותם הפנימית, ולכן מה שמעניין אותם זה קודם כל צבא חזק, פוליטיקה חזקה, אחר כך כלכלה חזקה, אחרי זה ספרות חזקה, מוזיקה חזקה, ספורט חזק. כל מה שאנחנו קוראים היום תרבות, בטעות. שחרבם היא גאוותם הפנימית ואין באוצרם העצמי, ברוח הלאומי הטבעי שלהם מחאה קיימת, על זה המושג, על חרבך תחיה, במובן היותר רחב שלו, כפי שאנחנו מסבירים עכשיו, המתאים מאוד לברכתו של עשיו. אם זה כך, אם זאת הגישה, על כן התקופות הבאות אחרי הילדות אינן נכונות להרוס את הילדות. כי איזה ערך יש לילדות? איזה ערך יש לתקופה עתיקה של עם לפני 2,000 שנה? מה יש לאיטליה המודרנית עם איטליה העתיקה, עם רומי העתיקה? מה יש למצרים המודרנית עם מצרים העתיקה? כלום. היום זה אמצעי כלכלי לעשות תיירות. מוזיאון תיירות כסף בשביל היום. אז אני משתמש בעבר בשביל הכסף של היום. אבל אנחנו מדברים עכשיו מצד המהות. פעם רחבו על כרכרה, היום טסים במטוס. אז את הכרכרה מקסימום שמים במוזיאון. זהו. אבל אם גם זה לא יהיה אמצעי כלכלי, או אמצעי ללמד סיפורים, היסטורי סיפור, אז אין טעם לכרכרה הזאת. החיים השתכללו. אם פעם כדי לחפור באדמה היינו חופרים עם מעדר, היום חופרים עם מכונות אוטומטיות. זהו. אז איזה, מה יש לחזור אל העבר? העבר זה פרימיטיביות. העבר זה איזשהו עולם עתיק שאין לו קיום. כי בעצם מהו הקיום של היום? העולם המודרני, הטכנולוגי, שככל שהחיים נעשים יותר משוכללים ברמה של הכלים, של האמצעים של החיים, אז החיים יותר נוחים, ואז כאילו, כביכול, האדם יותר מאושר. הוא יותר מאושר כי הוא מייצר ומפרנס ביותר קלות, ואולי ביותר היקפיות, ואולי ביותר עומק. יכול להיות. אבל כל זה נגמר במסגרת של הכלים. פעם לדבר עם מישהו, הוא היה צריך לצעוק מרחוק. היום הוא מדבר בלחש, בפלאפון. זהו. עכשיו, ככל שהפלאפון יש לו יותר שכלולי, יותר פוטנציאל, יותר טוב.
אבל הם מדברים את התכנים.
כן, התכנים זה לא הנושא. הנושא זה לא התוכן. הנושא זה הטכני. עברנו מעולם, אפשר לומר, תוכני לעולם טכני. נכון? קוראים לזה מקצועות טכניים. ביטוי כזה. ולכן, העמים, אין להם שום קשר אמיתי, מהותי, אל העבר. יותר מזה. הם רואים בעבר איזשהו, הייתי אומר, איזשהו כישלון. כן? תיקח היום את עולם המחשבים, ותשווה אותו לעולם המחשבים לפני שנתיים. המחשבים שלפני שנתיים הם כישלון ביחס למחשבים של היום. כן או לא? כן? כמה מעמד מחזיק מחשב? 3 שנים? נגיד, זה משפחה ממוצעת בארץ, בעולם. כל כך זמן מחליפים מחשב. 3 שנים בערך? נגיד. במפעלים משוכללים כל כך זמן מחליפים מחשב. חודשיים, חצי שנה. כלומר, המחשב של אתמול זה הדבר הכי פרימיטיבי. אז מה יש לך להתפאר במחשב של אתמול? הטכנולוגיה של אתמול, שהיא פרי השכל של אתמול, היא אפס לעומת הטכנולוגיה של היום, שהיא פרי השכל של היום, שהיא תהיה אפס לעומת הטכנולוגיה והשכל של מחר. לכן הגישה היא לעקור את כל משהו בחינת אתמול. אין שייכות לאתמול. האתמול הוא חלש. האתמול הוא כישלון. האתמול הוא בושה לאינטליגנציה, לאדם. כאילו לתרבות. תרבות. זה נקרא תרבות. כאילו. לכן, על כן התקופות הבאות אחרי הילדות, אינן נכונות להרוס את הילדות. את הילדות הלאומית. כלומר, כל עם רוצה לברוח מהילדות הלאומית שלו. אין לו קשר אל הילדות הלאומית, כי הילדות הלאומית היא סך הכל כלים פרימיטיביים. אין לכל אומה תוכן מהותי אמיתי שהיא לוקחת אותו איתה מהילדות עד סוף ימות העולם. לא. אלא סך הכל התפתחות טכנית של החיים. מה התכוונת?
יש להם כל מיני פיצ'רים מותגים לאומיים כאלה שמנפנפים בהם כאיזה סוג של...
הצלחה.
כן.
טוב. אבל למה זה נקרא גבינות? לא, למה זה נקרא גבינה? זה הביטוי. גבינות, כל עם יש לו את הגבינות שלו.
אלה יהודים בשוקולדים שלהם, אלה בבגדי...
לא, אבל אני מדבר אפילו מעבר לזה, אפילו ברמה של תרבות. אפילו ברמה, נגיד, של חוכמה, של ספרות, של ערכים, פילוסופיה. זה זמני, זה מוגבל. כן. אתמול ככה הייתי בנסיעה, שמעתי... אלוף יעקב עמידרון, אם אינני טועה, אמר, שאלו אותו על ציר פילדלפי וכל הבלגן שקורה שם, שאלו אותו, מה אתה אומר על כוח רב לאומי? אז הוא אמר, כוח רב לאומי הוא מומחה, כך הוא אמר, בדגלים ובטקסים, אבל לא בפתרון הבעיה. אם אנחנו רוצים כוח שיעשה דגלים, שיניף דגלים ויעשה טקסים, זה בסדר. אבל אנחנו רוצים כוח שיפתור את העניין הזה, באופן מהותי, תפס אותי ככה, דגלים וטקסים מול מהות. הרב קורא לזה בעיניי במקום אחר, נוצץ מבפנים, מבחוץ, רקוב מבפנים, רק מבפנים. טוב, על כן התקופות הבאות אחרי הילדות אינן נכונות להרוס את הילדות הלאומית של כל עם, ולבנות על חורבנה תקופות יותר חזקות ממנה. יותר חזקות בחוכמה, יותר חזקות בטכנולוגיה, יותר חזקות בפוליטיקה, יותר חזקות בצבא, יותר חזקות בכלכלה, יותר חזקות בספרות, יותר חזקות בספורט, יותר חזקות במוזיקה, יותר חזקות בכל מה שמקיף את האדם, אבל לא את האדם בעצמו. מקיף את האדם, אבל זה לא האדם במהות. דרך אגב, אנחנו לא מזלזלים בכל הפיתוח הזה, חס ושלום, אבל בתנאי שהפיתוח הזה מקבל את מקומו, שנייה, כהיקף מבחוץ, לא כתוכן חילופי כביכול. ולכן התקופות הבאות אחרי הילדות רוצות להרוס את הילדות, לבנות על חורבנה תקופות יותר חזקות ממנה ויותר מוצלחות לכוח ידיים וחיל האגרוף. אבל עוד פעם, לא להבין את המשפט הזה רק ברמה של מלחמה, של צבא, אלא בכל אופורות החיים. אומר הרב סיכום, וכך הם הולכים ומתפתחים. איך כולם מתפתח? כביכול. נוצצים ונובלים, תקופה בולעת תקופה, עם, כלומר עם בולע עם, וכל מה שיוסיפו שורשי העבר להיעקר, אינם יותר קרובים אל המטרה. ילדותם הלאומית מונחת להם כאבן מעמסה, ומסטטים, כאן מסטטים לא כמסטט שבונה, אלא כמסטט שמחריב, והם מסטטים אותה כמעה כמעה, וכל המוסיף למחוק זכר העבר, הרי זה משוגע. כי העבר מגלה את החיסרון ואת הכישלון של האדם שבאותה התקופה. כן.
אתה מתכוון חזק יותר, מה אתה מתכוון? כי דיברת על דברים שהם כביכול להיטים מעצבים את
הרבות,
זאת אומרת,
שנגעת
פה
בענייני
רוח.
כל מה שהוא לא אלוהי, הוא חיצוני. הוא זמני, הוא חסר.
מה של מוזיקה וספרות בכל דברים, מה הכוונה מוזיקה חזקה? זאת אומרת, כמה יותר משמיעים אותם בעולם?
לא, לא, מוזיקה יותר משוכללת, יותר עם אפקטים. אני לא איש מוזיקה כדי להסביר את זה. מוזיקה יותר שמערבבת סוגי מוזיקה. מה? מוזיקה יותר, לא יודע איך לקרוא, המילה עמוקה היא לא מתאימה. איך? לא, לא רק התקנית, לא. זה לא רק מוזיקה יותר רועשת. זה מוזיקה שיודעת לשלב, כן, היום אנשים מתפעלים מאנשים שעושים מוזיקה ויודעים לשלב כל מיני סוגים של מוזיקה. או איך אדם יודע לנגן למשל בכמה כלים. במקביל. כן, ראיתם כן, מוזיקאים שהמפוחית בפה והגיטרה זה, ועוד מעט תהיה כנראה טוב עם הרגל, ועם הזנב יעשו עם החתוצרה משהו, ועם השערות משהו אולי בקלרינט. וכל זה אדם אחד בו זמנית. זה נקרא אומנות. אנחנו לא מתזילים בכל זה, דבר גדול. אבל בוא נדע את היחס בין מהות לבין לבין מסגרת. כלומר, לא יכול להיות שאדם יבנה את המסגרת, אבל בפנים הכל ריק.
אז מה הכלים משמיעים על
התוכן? הכלים... תראה, אני לא רוצה להתפזר, כי הסוגיה הזאת, היא לוקחת אותנו לכל הסוגיה שנקראת תרבות מערבית, עולם מדעי ועולם טכנולוגי. אבל אני רוצה להעיר כן הערה אחת. הרב אומר באחד המקומות שהאדם הוא כמו בית. האדם רואה את עצמו כבית. אני סוטה, בסדר? אני סוטה רגע, כי הנושא הזה הוא חשוב. עדר היקר, מישהו רואה? הנה. האמת שפעם צריכים ללמוד את המאמר הזה. מאמר מופלא ביותר. ספר עדר היקר, ממש בהתחלה, בהקדמה א' לספר עדר היקר. הרב ממשיל פה את האדם, נקרא זה לבית חמר, בית מחמר. עכשיו, איך האדם רואה את הבית שזה הוא? איך הוא מתייחס אל עצמו כבית? אני קורא כמה משפטים. בעת התמוטטות הרוח, כל זה רק כדי להבין את הסוגיה שאנחנו קוראים להיום תרבות. בואו ניקח דוגמה, אומנויות. איך אנחנו מתייחסים אל כל האומנויות שיש בעולם? מוזיקה, הרי זה פיתוח נפלא של האדם. נכון? ספרות, ציור, צילום, כל סוגי האומנויות שיש. אפילו ספורט זה איזשהו סוג של פיתוח של הגוף באיזושהי צורה. כן? אנחנו לא מתזלים בזה. רק בואו ניצור את היחס הנכון לדבר הזה. אז יש כאן מאמר, הקדמה נפלא, הקדמה א' בספר עדר היקר. אומר הרב ככה, בעת התמוטטות הרוח יושפל איש. הרי מה זה האדם? האדם הוא בעצם כולל שני כוחות. הוא כולל כוחות טבעיים שהתורה קוראת להם אפר מן האדמה, שהם כוללים שלושה רבדים, כוחות גוף, כוחות נפש, כוחות שכל, והוא כולל נשמה, נשמת חיים, שהיא נשמת חיים, נשמה שיש לה חיים משלה, הרבה מעבר לכוחות החיים הטבעיים. והמורכבות וההרכב הזה, החיבור הזה בין האפר מן האדמה לנשמת חיים, יוצר מציאות שנקראת אדם, שהיא נפש חיה שבאדם. ויצר השם אלוקים את האדם אפר מן האדמה, אלה כוחות הטבע, גוף נפש שכל, ויפר באפיו נשמת חיים, זה הרוח, זה הנשמה, וההרכב של שניהם יוצר נפש חיה, ויהיה האדם לנפש חיה. טוב, דיברנו על זה הרבה פעמים. אומר הרב, כשהצד הרוחני שבאדם, כשנשמת האדם נעקרת ממנו, אז מה נשאר? הגוף, הנפש והשכל. בגוף יש כישרונות, לגוף יש כוחות. לנפש ודאי יש כישרונות וכוחות. לשכל, ודאי. כלומר, כל המין האנושי הוא בעצם בנוי על הוצאת הכוחות שנמצאים בגוף ובנפש ובשכל, כשאם זה מופיע מתוך מדרגת נשמה, אצל ישראל תרי"ג מצוות, אצל אומות העולם שבע מצוות, נפלא מאוד. אבל אם זה עוקר, אם הכוחות האלה רוצים להתבדל מהנשמה או מהנפש האלוקית, אז זה נורא. זה מה שאומר הרב, בעת התמוטטות הרוח, כשהרוח מתמוטטת, כלומר כשהם עוקרים מנפש החיה שבאדם, את הצד הנשמתי הרוחני האלוהי שבו, יושפל איש. איש, כל מקום שנאמר איש במקרא אומרים חז"ל, זה לשון חשיבות. כשאתה עוקר את הרוח, את נשמת החיים, ומשאיר את האפר מן האדמה, שאפר מן האדמה זה הפיתוח המדעי והטכנולוגי שבאדם, כל זמן שהוא לא יונק מהקודש האלוקי, זה נקרא אפר מן האדמה. לכן כל עולם ההייטק, כל הטכנולוגיה המודרנית, וכל השכל האנושי של העת החדשה, מבחינת האמת, זה נקרא אפר מן האדמה. אם הוא מוזן, מונע, יונק, נובע מהנשמה האלוהית, נפלא ביותר. אבל אם הוא חושב שלא צריך את הנשמה האלוהית, קטסטרופה. זה חורבן. אז בעת התמוטטות הרוח, יושפל איש. כשאין צד רוחני בתוך אפר מן האדמה, אין איש. יש צד נמוך שבאיש. עכשיו תראו מה מתאר הרב. יש כאן ציור נפלא, ממש. שאלת החיים, ואז כשאין רוח, אין רוחניות, יש רק אפר מן האדמה. עכשיו בואו תראו איזה, איך האדם מתמודד עם המציאות הזאת. הרי סוף סוף הוא גם רוח, נכון? הרי האדם לא יכול להגיד, אני רק גוף נפש שכל. הרי אני גם נשמה. אז האדם, כמה האדם יכול להתכחש למה שהוא? הרי בסוף הקפיץ הזה שדורכים אותו ולא נותנים לו להיות מה שהוא, כלומר נשמה, בתוך גוף נפש שכל, הקפיץ הזה בסוף יקפוץ. נו, אז איך האדם מתמודד עם זה שכביכול הוא עוקר מעצמו חלק מהעצמיות שלו? חלק מהאישיות שלו, ואומר, זה לא אני. מה התהליך שיקרה כאן? אומר הרב. שלב ראשון, שאלת החיים תהפך כולה רק לשאלה מכנית שפלה. בשלב הראשון, כשאדם מוציא מעצמו את הרוח, ונשאר רק גוף נפש שכל, אז הוא יחזיק מעמד לאיזשהו פרק זמן. יכול להיות שהפרק זמן הזה הוא 3,000 שנה, יכול להיות. ואז שאלת החיים תהפך רק לשאלה מכנית שפלה. כלומר, איך משיגים עצים, להסיק את התנור הקטן, לחמם על ידו את בית החמר, האדם. שימו לב למשלים ולנמשלים. האדם הוא בית, בית מחמר, נכון? האדם הוא אפר מן האדמה, אבל הוא גם רוח. אבל הוא הוציא מעצמו את הרוח הזאת. אז מה נשאר? אפר מן האדמה. אז האדם הוא בית מחמר. בסדר? פיזית עכשיו, פיזית. בית מהאדמה. הנה, זה האדם. גוף בלי נשמה. בסדר. עכשיו, בגוף הזה, בבית החמר הזה, יש כוחות. יש גוף, נפש, שכל. בסדר. עכשיו, איך אנחנו רואים את הבית הזה? בשלב הראשון, אומר הרב, האדם רואה בעצמו רק את הצדדים הנמוכים שבו. כלומר, רק את הצד הגופני, אולי אפילו הנפשי, את הצד השכלי והנפשי, בעיקר השכלי, הוא שם כרגע בצד. הנשמה הוא מזמן שכח ממנה. ואז מה הוא שואל? מה הוא רוצה לממש? הוא רואה את עצמו כבית שצריך לחמם אותו. כי בית בלי חום זה מוות. נכון? צריך איזה חום מינימלי כדי שהבית הזה יחיה. האדם צריך איזשהו חום גוף מינימלי. פחות מ-36, פחות מ-35, זה סכנת חיים. אז הוא צריך עכשיו לחמם את הגוף שלו. אז מה הוא מחפש? הוא מחפש עצים להסיק את התנור הקטן. בסדר? עכשיו, אם התנור הוא ממש קטן, אז הוא מחפש עצים שיתנו לו מענה לצד הגופני. אז הוא יחפש אוכל, הוא יחפש שינה, הוא יחפש מין, וכו'. ואז הוא נותן עצים לתנור הקטן. שהתנור הקטן מבחינתו, החום, החום שהוא צריך שם למלא, הבית הזה הרי צריך להתחמם. צריך שיהיה לו קיום. המינימום הראשוני הקיומי, זה כוחות הגוף הכי נמוכים שיש באדם. אכילה, שינה, יצר עריות. זהו. עכשיו יש אדם שחי במדרגה כזאת, והוא מרגיש שכל החיים שלו כאילו יוצאים אל הפועל. טוב, אבל זה לא מספיק. יש אדם שמסתפק בזה ברובד של ההישרדות, אבל יש אדם שרוצה את זה ברובד של התענוג. הוא לא מסתפק בהכרח, הוא רוצה כבר תענוגות, הוא רוצה לאכול הרבה, וטעים, וכל הזמן, וכל מיני צורות. הוא רוצה מין, וכל מיני צורות, וכו'. עכשיו, מה לדבר על הסוגיות האלה? ואז האדם מתחיל להיות מכור לתנור הקטן שלו, שהתנור הקטן שלו בשלב הראשון הוא הגוף. אומר הרב, זה מתפתח יותר. יש גם כוחות נפש באדם. יש גם כוחות שכל באדם. אז גם את הכוחות האלה הוא רוצה לפתח. ואז התנור שלו קצת גדל, אבל הרוח שהיא העיקר חסרה שם בבית הזה. תכף נראה איך הוא מתמודד עם זה. האדם המציא לעצמו פטנטים מופלאים. תכף נראה. אז בהתחלה שאלת החיים נהפכת רק לשאלה מכנית. טכני, איך אני מוצא עצים, כלומר ביטויים, להסיק את התנור הקטן? אני תנור, אני בית שמכיל רק תנור, כדי שהתנור הזה ידלק, יחמם ויעיר, אני צריך עצים, אז אני עסוק בחיפוש עצים. אז הוא מחפש עצים. עכשיו בואו רגע נעלה קומה. אם פה מדובר בהלכות יחיד, מה קורה שמדובר ברמה של עם? אוהו. כשמדובר ברמה של עם, שהעם רואה את עצמו כבית שהוא מכיל רק תנור קטן, אז הוא מחפש שני דברים, מה שמעניין אותו. על זה קמות ונופלות ממשלות. הוא מחפש ביטחון וכלכלה. הוא מחפש ליצור את היחס הנכון כלפי חוץ, ומחפש ליצור את היחס הנכון כלפי פנים. זהו. ואז על מה המצע שלך שאתה רץ לבחירות? מי יפתור את הבעיה עם הערבים, ומי יאפשר איכות חיים. כלכלית. זהו. כלומר, כשעם חי ברמה של לחפש עצים לתנור הקטן, אז ככה זה נראה. אנחנו כל הזמן עסוקים בשאלות של קיום, שבשלב הראשון זה קיום א' לחיות, ב' זה לחיות טוב. לצערנו הרב, החברה הישראלית עדיין לא התפנתה לטפל בבית הכלכלה, וכל הזמן עסוקה בבית הביטחון. כלומר, אנחנו כל הזמן עסוקים באיך לפתור את הבעיה מול האויב, בכלל לא עסוקים באיך לבנות את עצמנו. כשנגמור את הבעיה מול האויב, מקווה בקרוב, אז נתחיל לפתח את עצמנו. כשנפתח את עצמנו בשלב הראשון, זה יהיה כנראה מאוד טבעי, מאוד חומרי. החברה רואה את עצמה כתנור קטן, בשלב הבא שכבר גם זה ימוצא, אז נשאל שאלות יותר עמוקות. רגע, נו, בסדר, אז יש כלכלה. אני יושב בצ'קוזי, קורא עיתון הארץ, נפלא. ברגע מנגן לי מישהו בכינור, ויהיה לפסנתר, ומגיש לי כוס יין לצ'קוזי, נפלא. נו, עכשיו מה? ומעבר העיתון, אני יודע מה, קורא אפלטון. נו, בסדר, הלאה. מה השלב הבא?
סיסור.
אנחנו נגיע לשלב הזה, אנחנו בינתיים עסוקים, כבר 200 שנה עסוקים בלפתור את בעיית הקסאם. שכל פעם הוא לובש צורה ופושט צורה. לא משנה, אבל זה הכל אותה כותרת, קסאם, ביטחון. על מה קמות ממשלות ונופלות? על מה נבחר ראש ממשלה? האם הוא יודע להתמודד עם הבעיה הביטחונית של מדינת ישראל? נכון, שר ביטחון נכנס אתמול. מר ביטחון, קוראים, כן. עם ישראל עם זיכרון קצר. נחזור אלינו. שאלת החיים תהפך כולה רק לשאלה מכנית שפלה. כלומר, איך משיגים עצים להסיק את התנור הקטן, לחמם על ידו את בית החמר האדם? ואז האדם כל הזמן עסוק בלחפש עצים. אם זה ברמה של עם, אז העם עסוק בלחפש עצים לתנור הקטן. אני רואה את המבטים שלכם להעביר, כל אחד יש לו את הנמשלים שלו לסוגיה הזאת. זה מדהים, המשלים האלה פה זה מדהים. רגע, עוד אנחנו בתחילת הדרך. והעצים הללו עולים ביוקר. להשיג עצים לתנור הקטן זה לא פשוט. בואו נרד לרמה הכי ראשונה, כלכלה. לפתור שהאדם יפרנס את עצמו בכבוד. זה פשוט? לא. אז כמה כישרונות, כמה כוחות, כמה מאמצים, כמה זמן אדם עסוק בלמצוא עצים, להסיק את התנור הקטן שנקרא פרנסה. כל החיים. כל החיים. הוא ממקד את הכל בזה, הוא שם את כל הכוחות שלו בזה. והעצים הללו עולים ביוקר. יוקר הכוונה והרבה מאמצים. מפני שהם לחם. יש הרבה מה להסביר את המשל כאן, לחם. אולי לחם במובן הקיומי קודם כל, שזה, אתה חייב לאכול לחם, בלי לחם אין קיום. וגם בזעת הפך תאכל לחם, זה מאמץ.
גם במובן
של הלחמה וכו'. יש הרבה מה לדבר פה, אבל אני רוצה להגיע לשלב של אומנות, תכף נראה איך האדם ימציא לעצמו פתרון איך להתמודד עם הרוח, הרי גם הרוח הוא זה חלק ממנו, אבל הוא כרגע זרק אותה החוצה, הוא כרגע רואה את עצמו כתנור קטן, אבל הרוח יום אחד תקפוץ, אז מה הוא יעשה? הוא צריך לתת פתרונות לרוח שהוא מנסה להתעלם ממנה. איך הוא מצא לעצמו את הפתרון הזה? תכף נראה. והעצים הללו עולים ביוקר מפני שהם לחם. על כן רבה היא העבודה להשיגם. עד לכאן האדם כרואה את עצמו כתנור קטן. אומר הרב, רגע, רגע, רגע. אם האדם הוא בית שיש בו רק תנור קטן, אבל זה לא נכון, כי יש בבית הזה גם חלונות. הנה, יש חלונות. והחלונות האלה מכניסים אור ומכניסים אוויר. נמשל, החלונות האלה מכניסים רוחניות. האדם לא יכול לראות את עצמו רק כאפר מן האדמה. הרי גם יש אור, יש אוויר, יש משהו רוחני פה. איך הוא מתמודד עם זה? אז אם מדובר על בית עם חלונות, הפתרון הוא פשוט. לפני וילונות. להביא בלוקים, לסתום את החלון, זהו. אין אוויר. נחנק למוות בכיף. מצוין, אין אוויר. אבל בנפש האדם אתה לא יכול לסתום את החלונות שבך, כי זה אתה. הקיר לא יגיד לך, אתה סותם את העצמיות שלי. יש קיר בלי חלונות, בסדר. אבל האדם לא יכול לסתום את העצמיות שלו. אז איזה פתרון האדם ימציא כדי להשלים את הרוח שהוא דוחק אותה, שהוא לא רוצה להגיע אליה? רבותיי, אנחנו ביחד עדיין, כן? עמוק מאוד הניתוח הזה. אמנם הבית הזה יש לו גם כן חלונות, שעל ידם נכנסים קרני אורה, והם מפריעים, החלונות האלה, איסורי המצפון הרוחניים האלה שיש לאדם, לאדם כל הזמן, מפריעים את המנוחה שוממה שבקרבו. הוא נמצא במנוחה של שממה, שממה המנוחה הזאת, אבל הוא מרגיש פורח במנוחה הזאת. הוא תנור קטן, עסוק בהשגת העצים, אל תפריע לו. הוא מפרנס בכבוד, יושב כלכלית כמו שצריך, הוא יש לו בית, יש לו רכב, יש לו כבוד, מפרגנים לו, מחמיאים לו, הוא קורא ספרות, כל שבוע הולך לסטימצקי, קונה את הספר החדש שיצא לאור, קורא עיתון הארץ עם הקפה בבוקר, שומע בטהובן ברקע, הכל בסדר. מה חסר לו? נפלא. כן, אבל חסר הרוח, הרוח חסרה. אז איך הוא משלים לעצמו את הרוח? קוראים לזה חלונות היום, דרך אגב. חלונות. וירטואלי, חלונות. לא, לא מצריק, זה החלונות. לא מצריק בכלל. על כן, צריך הוא גם כן לאמצעים הסותמים את החלונות האלה. נו, אז איך הוא סותם את החלונות? לסתום את החלונות עם, 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 עם לבנים, הוא לא יכול. כי זה התפרץ אצלו, כי זה הוא. אז מה הוא עושה? אז הוא ממציא תחליף אוויר. תחליף חלונות. יש לו מסך אמיתי של חלונות, מה הוא עושה? נכנס לחלון חדש. ממש, המשל כאן נמשל ממש. נכון? יש עכשיו חלון במחשב, הנה, אני רואה מול המסך חלון. אבל אם החלון הזה לא נראה לי, מה אני עושה? נכנס לחלון, פותח חלון חדש. ואז החלון מסתיר לי את החלון הקודם. טוב, אומר מה האמת שבחלונות האלה רואים את החלון ככה, שזה חלון מלמעלה, בחוץ. כן, רואים משהו. לא שאני מבין במחשבים, אל תחשבו, אבל את זה אני יודע אפילו את זה אני יודע. אז מה הוא עושה? על כן הוא צריך, הוא גם, על כן צריך הוא גם כן לאמצעים הסותמים את החלונות הללו. אז מה האדם ימציא? איזה מזון רוחני האדם ממציא כתחליף למזון הרוחני האמיתי? איזה מטרנה התינוק הזה אוכל במקום לאכול חלב של שדי אמו? מה האדם המודרני ימציא? אומר הרב, שעל פי הכרח זה נוצרו כל החוכמות היפות. חוכמות יפות. הביטוי הזה חוכמות יפות ברב חוזר בהרבה מקומות. היום היינו אומרים אומנויות. האומנויות זה בעצם איזשהו ביטוי. ביטוי רוחני. נכון, כל הזמן שאני עסוק בדברים שהם מאוד מעשיים או מאוד רציונליים, זה קיומי. ברגע שאני עסוק בדברים, בחוכמות שקשורות לדמיון, בחוכמות שקשורות למותרות ולא להכריח של קיום, זה מראה לי, זה נראה לי כאילו זה מוזיקה. זה תרבות. נכון? הרבה מעבר מבחינה מסוימת מספרות. כלומר, כל ההתפתחות של החוכמות היפות, מילים יותר עמוקות ומדויקות, כל ההתפתחות של הכוח המדמה שבאדם, שהדוגמה הכי ברורה שלו זה המחשב, הגולם הזה שנמצא פה, האינטרנט, שזה בעצם העולם הווירטואלי שבו אנחנו חיים, כמשל וכנמשל. הרי העולם לא נמצא פה דרך אגב, העולם נמצא באינטרנט, נכון? אנחנו וירטואלים, הכל פה.
אתה לא שם, אתה לא קיים.
פה, אנחנו עכשיו בכיתה הזאת באיזה חלון, חלון של העולם שנקרא אינטרנט.
בראש של בן גייטס.
עכשיו, לא שאנחנו מזלזלים בכל זה חזר שלו, אבל תראו איך הכל התהפך. כלומר, אותה הרוחניות שרוצה ביטוי, יוצרת לעצמה כאילו תחליף של רוח, והתחליף הזה מספק את האדם. עכשיו תראו לאן זה מדרדר הלאה. אנחנו בשלב הזה. כבר בשלב הראשון של ההיסטוריה, הסתפקנו בלראות את עצמנו כתנור קטן שרוצה עצים להסקה. זה הייתי אומר היבשות הפרימיטיביות ששם אנשים מחפשים לאכול ולחיות. יותר מתפתח מזה, שכל אנושי. יותר מתפתח מזה, דמיון, כוח המדמה, כוח הווירטואלי שבהוויה, שבמציאות המודרנית שלנו. אומר הרב, כשהסגנון הזה, דרך אגב, אולי לא הדגשתי מספיק איזה משפט אחד, איזה שתי מילים, הוא צריך הוא גם כן לאמצעים הסותמים את החלונות הללו, שעל פי הכרח זה, על פי ההכרח, איזה הכרח? על פי ההכרח העצמי של האדם, העצמיות של האדם רוצה השלמה, אז הוא מנסה למצוא תחליף לעצמיות שלו על ידי רוח חיצונית, כאילו, האומנות היא רוח חיצונית, שעל פי הכרח זה נוצרו כל החוכמות היפות לאמתת הזמן. תראו זה ביטוי. החוכמות היפות ממיתים את הזמן, ממיתות את הזמן. אמתת הזמן. היום זה כפשוטם של... היום לא צריך להתפלסף על זה. אדם שבוי באינטרנט, ממית את... הוא עבד של הזמן. תלוויזיה כסף קטן. באינטרנט אתה שבוי. אתה ממית, זה ממית לך את הזמן. זהו. אומר הרב, כשהסגנון הזה עולה מכל ההוראה של החיים האהובים, כשהמציאות, שהאטמוספירה החברתית הלאומית, הכלל אנושית, היא פועלת לפי הכיוון המחשבתי הזה, המחשבתי והמעשי הזה, אין אנו יכולים לשער עד כמה רוח הכלל עלול להיות שוקע ויורד. אין רוח, יש תחליפי רוח. כשזה מגיע לעם ישראל זה עוד יותר חורבני. זה יוצא חורבן יותר גדול, זה המשפטים הבאים, אבל אני לא רוצה באמת להתפרט יותר מדי, רק עוד משפט אחד אני חייב לקרוא. לאן זה יוביל בסוף? כשערך החיים וחומריותם ורוחניותם יורדים עד שפלות הדיוטה התחתונה של החומריות הגסה לבדה, שהכוח המדמה הוא סך הכל בעצם עבד לכל היצרים הנמוכים שלנו, מה יקרה לאדם? אם מלא מחובים, הפסק נשימה, פרעות בדפיקת הלב ופרפור איברים. יש פה תהליך של הדרגה לקראת מוות, חס ושלום. בהתחלה מתחיל כאב. בהתחלה, כשאנחנו חיים בעולם כל כך נוצץ מבפנים, נוצץ מבחוץ ורקוב מבפנים, בהתחלה זה קוסם לנו, נכון? אחר כך זה מתחיל לכאוב לנו, אנחנו מתחילים להרגיש איזשהו כאב. אני מתאר לעצמי שחלק מהיושבים כאן, מתוך הכאב הזה באו לפה, כן? אתה מרגיש שזה מאוד מבריק ויפה ומצוחצח מבחוץ, אבל זה מת מבפנים. אין. הנשמה חסרה. גם אם אתה פילוסוף גדול, קל וחומר, אם אתה סתם תאבתן, כן? אז בהתחלה מתחיל כאב, אחר כך מגיע למצב של הפסק נשימה, אחר כך זה מגיע לפרעות בדפיקת הלב, אחר כך זה מגיע למצב של פרפור איברים, ממש לפני כסיסה. אבל רק עד לשם זה מגיע. לא עד המוות. כי התהליך הזה, בסופו של דבר, הנשמה תרצה את שלה, ובסוף תחשוף את שלה, ואנחנו יושבים פה, זאת הראיה לזה. שהפרפור האיברים הזה לא יגרום למוות חס ושלום. פרפור האיברים הזה מביא לצמיחה מופלאה, עליונה, כשפיתחנו את כל כוחות החיים החיצוניים, ועכשיו אנחנו יודעים איך להשתמש בהם לכיוון החיובי. הנה האינטרנט של מכון מאיר כמשל. לדוגמה. טוב, יש הרבה הרבה מה לדבר על העניין הזה. לכן, איך נזכרתי בכל זה? שכשאנחנו מדברים על, 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 על שתקופה בולה התקופה, יש צדדים רוחניים אצל אומות העולם. כמו, נקרא, פילוסופיה, ספרות, מוזיקה, תיאטרון וכו'. יש. אבל זה רוח חילופית. זה וירטואלי, זה לא נשמה. זה לא אמיתי. התחליף הזה מחזיק זמן מעמד. מחזיק איזשהו פרק זמן מעמד. במושגים של היסטוריה אנושית, זה יכול להיות שזה הרבה מאוד שנים. נכון. אבל התפיסה היא, התפיסה המודרנית של המין, של האדם המודרני, זה לעקור את העבר. עכשיו, כשאתה עוקר את העבר, אתה מפתח את החיים, אתה מפתח את החיים בצד החומרי שלהם, החיצוני, אתה רוצה לפתח את החיים גם בצד הרוחני שלהם, כי זה חלק ממך, אלא הרוחני האמיתי, אתה לא רוצה אותו, אז אתה מנסה למצוא תחליפים רוחניים. וגם זה הולך ומתבשל ומשתכלל עד שזה לאט לאט גלגלי השיניים מפסיקים להסתובב. כי גם זה אין לו מקור אחיזה במקור. זה לא נובע מהמקום האמיתי. כן, בבקשה.
אז מה היחס הנכון לאומנויות?
שאלה גדולה, אני האמת, אני מאוד רוצה לדבר על זה עכשיו, אבל יש לנו 5 דקות. היחס באופן כללי הוא שהקדוש ברוך הוא כתוב בזוהר כידוע, באלף השישי ייפתחו מעיינות החוכמה, ייפתחו שערי החוכמה. שערי החוכמה זה לא רק חוכמת התורה, זה כל החוכמות. הקדוש ככל שהחוכמה, אז ככל שהשכל האנושי מתפתח, והטכנולוגיה המודרנית יותר מפותחת, זה קידוש השם בעולם. זה קידוש השם כי יש יותר אפשרות להכיל את השם בכל דבר. בעומק וברוחב. זה קידוש השם. אבל, בתנאי אחד, בתנאי שזה יונק מהמקור שנקרא השם. אבל אם זה לא יונק מהשם, אז זה חילול השם. אני רוצה להגיד וורט, אני רוצה להגיד וורט שהוא לא וורט. בסדר? וורט שהוא לא וורט. אנחנו חיים בעולם שיש בו שני ממדים, באופן כללי. עולם שיש בו ממד, יכול להיות שהזכרנו את זה פעם, לא זוכר. עולם שיש בו זמן ומקום. נכון? אנחנו חיים בזמן, הנה, לפי שעוני, 12:55, הוא ממהר בחצי דקה. אין לי. טוב, עכשיו 12:55 ושתי שניות. טוב, הנה, חיינו בזמן. ואני חי במקום, אני פה. עכשיו אני פה, אז אני לא פה. אז אנחנו חיים בגבולות גזרה של זמן ומקום. זה האופי של העולם שלנו, זה הטבע שלנו. זה התכונה שלו. אבל בבית המקדש, שהוא מסמל איזשהו עולם יותר עליון, לא היה גבולות של זמן ומקום. למשל, לא היה גבולות של זמן, כי לחם הפנים שהוא שם בשבת, היו מוצאים אותו אחרי שבוע, בשבת, והוא היה טרי, כאילו בזה הרגע שמו אותו, בזה הרגע הוציאו אותו מהמאפייה, מהתנור. נכון? לחם הפנים היה נשאר טרי, כבאותו רגע שבו שמו אותו, אחרי שבוע. נס. אם כן, מה זה בא לומר? זה רק דוגמה, זה דוגמה לעיקרון. בית המקדש הוא מקום שלא תלוי בזמן. מחוץ לבית המקדש, תשים לחם שבוע, מה יקרה לו? יתאפש, יתקלקל, ימאס למאכל אדם, אולי גם למאכל בהמה ושוש שלו. אבל מה יקרה, אבל מה קורה בבית המקדש? אין זמן, אין מושג של זמן. הלאה. בית המקדש גם אין מושג של מקום. למשל, הארון, כידוע, ארון הקודש, המקום שהוא היה אמור להיכנס אליו, הוא היה מקום קטן. נכון? ארון אינו מן המידה, לא מחזן. כלומר, גבולות הגזרה של מקום לא הפריעו לארון להיכנס. איך זה יכול להיות? נס. אם כן, בעולם מקדשי, בעולם רוחני, אין ערך לזמן ואין ערך למקום. כי אנחנו חיים בעולם שהוא מעבר למקום ומעבר לזמן. רק שנייה אחת, שנייה. עכשיו שימו לב באיזה עולם טכנולוגיה אנחנו חיים. מישהו פעם שם איזשהו אוכל בפריזר? במקפיא? כן. כמה זמן הוא יכול להישאר במקפיא? הרבה זמן. עכשיו, יש טכנולוגיות, יש שיטות כאלה, אני לא בקיא בזה, לשים את האוכל, להניח את האוכל במקפיא בדיוק בזמן מסוים, בצורה מסוימת, שכשאתה תוציא אותו ותפשיר אותו בצורה מסוימת, הוא יהיה בדיוק כפי ששמת אותו. אני מדבר עכשיו עובדתי. כלומר, הפריזר, המקפיא של היום, הוא מתחיל להכין אותנו לעולם שבו לזמן לא יהיה נפקא מינה. אני לא אגיד שהפריזר של היום זה לחם הפנים של בית המקדש, אבל... זה מתחיל להכין אותנו, מכשיר אותנו, לאיזשהו עולם שבו הזמן הוא הפונקציה. נכון? כן. ניקח דוגמה שנייה, מקום, נחזור לכלי החביב עליי, או החביב לצחוק עליו, פלאפון. פעם אדם יכול לדבר עם מי שנמצא במרחק שמיעה ממנו. היום אדם יכול לדבר עם מישהו שנמצא אחד בכוכב אחר. נכון או לא? כן. נו, מה מתחיל להישחט פה? גבול המקום. אין אף כמינה למקום. רק דוגמה אחת, יש המון דוגמאות לעניין הזה. אתה רואה, אתה נמצא במקום אחד, רואה מה שנעשה בכלל במקום אחר, לא רק לפני כדור הארץ, מחוץ לכדור הארץ. איך יכול להיות הרכוש הראי הזה, מה שאני רואה, ביחס למקום? לא. כלומר, אין מושג, אנחנו מתחילים להתרגל לעולם שבו המקום הוא לא פונקציה מקבילה. זה בדיוק עולם בית המקדש. אז הפיתוח של העולם הטכנולוגי, כדוגמה, הוא מתחיל להרגיל אותנו, הוא מרגיל אותנו לעולם עתידי שבו הזמן והמקום הם לא פונקציות מקבילות. אף פעם לא חשבנו שפתרנו את הפריזר והוצאנו גלידה. נכון? גם אני לא. אבל בואו נחשב את זה רגע ברמה כזאת. אז מה, אנחנו מזלזלים חד ושלום בפיתוח הטכנולוגי? עכשיו זה לא רק זה, זה לא רק להכין אותנו לעולם של בית מקדש. זה לקדש שם שמיים פה. איזה שכל, איזה חוכמה הקדוש ברוך הוא נתן למין האנושי שמסוגלת לצאת אל הפועל בטכנולוגיה מתפתחת, מתקדמת. לא יאומן כי סופר. זה קידוש השם, אותו דבר האומנויות. כמובן, בתנאי שזה, עוד פעם, בתנאי שכל זה יונק משם השם. אם זה לא אמת משם השם, זה קטסטרופה, זה חורבן, זה כפירה, זה וירטואלי, זה במקום הנשמה באמת. אתה כאילו נותן מזון לנשמה שלך ואתה עוקר אותה. אתה כאילו נותן מזון לנשמה. כך אדם, אני פוגש אנשים, כך אנשים בעיקר מבוגרים, נגיד, בגיל 50-60, אז אתה רואה את השלב הזה של החיים, של האדם. אנשים מבוגרים. אוי, אתה במהלום שכולו לקודש, בוא חשב. כך אנשים שהולכים לתיאטרון. חזרו אחרי זה הצגה טובה. הלכו לקונצר, זה כבר יותר מפתח. הלכו לקונצר. שמעו איזה... הם חוזרים בתרוממות רוח. אני לא צוחק, הם חוזרים בתרוממות רוח. זה לא רק אחד שנמצא בטדי, ביתר זכה באליפות, יאללה ביתר. אחד שמע איזו יצירה אמיתית, על אמת. הוא חוזר בתרוממות רוח. מה תגיד לו, אתה לא מתרומם רוחנית? הוא מתרומם רוחנית. אם אתה אומר לו, אתה לא מתרומם, אתה שמשקר עליו. אתה לא אומר לו. הוא מרגיש התרוממות רוחנית, כמו אותו אוהד כדורגל, שמרגיש התרוממות שביתר לקחה אליפות. זה מרומם אותו. כמו אותו אחד שאוכל, למה, שוארמה פה בקיוסק, הוא מרגיש התרוממות שהוא אוכל שוארמה ולא איזה שניצל, טבעול, נדע מה. כל אחד בטח. לפעמים אדם אוכל אוכל של ילדים במעון. נקניקיות כאלה, מכירים אותם. מכניסים למיקרו, יוצא תוך דקה. תן לי משהו אמיתי. הבשר עודנו בין שיניהם. משהו אמיתי. אז כל אחד ברמה שלו, אבל להגיד שהאדם לא נהנה מזה, אז יש מי שנהנה מהשוארמה, יש מי שנהנה מהבגד החדש, יש מי שנהנה מהמכונית שחונית לו בחניה, שכולם אומרים, כל הכבוד, יש מי שנהנה מאיזה קונצרט טוב, יש מי שנהנה מאיזה ספר חוכמה שהוא קורא. כל אחד ברמות שלו. להגיד לאדם, אתה לא נהנה מזה, זה שקר, זה לא אמיתי. הוא נהנה מזה כי זה המקום שבו הוא נמצא עכשיו. הוא נהנה. אלא מה? ההנאה הזאת יש לה גבול. אדם קרא ספר טוב, נהנה ממנו. יופי. חושב עליו יום, יומיים, שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים. מה קורה אחרי חודשיים? הולך לקנות ספר חדש. בתורה זה לא ככה. בתורה זה איזה מין דג שמוציא חלב בלי הפסקה. זה מעיין שמוציא מים בלי הפסקה. וכל פעם המים יותר נקיים ויותר טהורים ויותר זכים ויותר מתפתחים ויותר מחודשים. דרך אגב, אותה המחלה שציירנו עכשיו יכולה להיות גם בבית מדרש. כשאדם לומד סוגיה, מתייבש בסוגיה, טוב, סוף סוף מתחיל סוגיה חדשה. מה עם מוטיבציה? זה בדיוק, זה התרבות המערבית בהתגלמותה, זה בדיוק. בבית המדרש יכולה להיות אותה מחלה. אדם נמצא בזמן. בתחילת הזמן הוא בא עם מוטיבציות. אחרי חודש, מה מחכה? שיתחיל זמן חדש, ואז מה יש לו מסכת חדשה? ואז עוד פעם בא עם מוטיבציות, ואז אחרי חודש, עוד פעם. זה התרבות המערבית נכנסה לבית המדרש, בדיוק אותו עניין. בדיוק. אבל להיות אדם שיודע להוציא מים מהמעיין, וכל פעם מים יותר נקיים, ללמוד מאמר במאמרי ראייה, ללמוד מאמר בגמרא, שכל פעם אתה רואה עומקים חדשים והשלכות חדשות, הסתעפויות. זה ים בלי סוף. יש ביטוי כזה בגמרא, מים שאין להם סוף. זה מים שאין להם סוף. ולא רק ברמת החוכמה, ברמת ההשפעה הרוחנית ומדרגת הנשמה. זה משהו אחר לגמרי, איך שאפשר להסביר את זה למי שלא חווה את זה. אי אפשר להסביר את זה. זה הרבה מעבר לשכל ולחוכמה. זה התפתחות רוחנית, שאדם מתפתח דרך זה. אז אומות העולם שעניינם... המסגרת של החיים, וגם המסגרת הזאת כוללת את הרוחניות המזויפת, את החלונות הווירטואליים האלה. אז כל הילדות הלאומית שלהם מוטלת עליהם, מונחת עליהם כאבן מעמסה. ולכן כל המוסיף למחוק זכר העבר, הרי זה משובח. אבל בעם ישראל זה בדיוק הפוך. לא כאלה חלק יעקב. גם לנו הייתה ילדות. כשעם ישראל נולד, איזה ילדות יש לו? כמה נאה היא, כמה קדושה היא, כמה מוכשרים לנו להתקלל בעד העד. הטעות שלנו שאנחנו מנסים להעתיק את אומות העולם בנושא הזה, בנושא החינוכי הזה, שאנחנו חושבים שהעבר שלנו הוא היסטורי, ולא מבין שהעבר שלנו הוא אסתריה, כמו שהרבי כותב. היסטוריה, אסתריה. לא היסטורי סיפור שפעם היה. אסתריה זה יוד השם, יוד קי, שם השם שמתחבב, מסתתר בתוך המציאות. ככה צריך להסתכל על זה. אז אנחנו אפו, כמו אותו העיקרון שלמדנו בשבוע שעבר לגבי הילדות ביחס לפרט, קו החומר, בן בנו שקו החומר, לגבי הילדות ביחס לכלל. לכן ברור, אם אתה רואה, אומרת הגמרא, אם אתה רואה, אם ראית עיירות נתלשות ממקומן, אם אתה רואה שעם ישראל כעם, בארץ ישראל, חי תקופה מסוימת ולא מצליח להחזיק מעמד, עיירות היו בארץ, אבל נתלשו ממקומן, נעקרו או ננטשו, או לא מקבלות את הערך שלהם, זה לא משנה. בקיצור, מה העיקרון כאן? כשעם ישראל לא חי חיים אמיתיים של עצמו, ממילא, זה התחיל ברמת היחיד, על שלא החזיקו בשכר סופרים. זהו. אז ההצלחה של האומה והארץ, האומה בארץ, היא תלויה בחינוך הפרטי. זה אותו עיקרון בדיוק. אני חייב לקרוא משפט אחרון בדי נעצור. אצלי זה עמוד 231. הכרת ערכנו זה באמת. דילגתי בערך 7 שורות, אולי 10 שורות. הכרת ערכנו זה באמת, אשר בו נפלינו מכל העמים, אשר על פני האדמה, ושעל כן התולדה שלנו, ההיסטוריה, היא לגמרי אחרת, אחרת מתולדות כל עם ועם, צריכה שתחקק הלב דורותינו, למען תהיה לנו מקור נפתח לגבורה ולתפארת על פי אותה עמידה שאנחנו זקוקים לה. ומה אומלל הוא העם אשר יחונך בחינוך של זיוף התולדה שלו. חינוך מזויף, זה ביטוי קשה. כל מה שקורה היום בחברה הישראלית, כלפי חוץ, לא כלפי פנים, כלפי חוץ, בחלקים מסוימים, בתחומים מסוימים, בנושאים מסוימים, זה תוצאה של חינוך מזויף, של חינוך שהוא מעתיק את החינוך של אומות העולם, צריך לדבר על זה בקול גדול. כל מה שקורה במערכת החינוך זה לא הפתעה, כי זה קורה בדיוק בפוליטיקה, זה קורה בדיוק בכלכלה ובחברה. לא להיות באשליה. סליחה על הדוגמה הבאה, המאוד גסה שאני רוצה להגיד כאן. הנשיקה שחיים רמון נתן, זה סיפטום של המציאות החברתית בחברה, שלא יהיו צבועים. שלא ידביקו לחיים רמון את הנשיקה הזאת, לא יודע אם הוא נתן, זה לא מעניין אותי בכלל. זה צביעות של החברה, ככה החברה חיה. וזה עוד טוב, אבל שזה היה נגמר שם. אלא מה? תפסו פוליטיקאי. אז כולם מעלים אותו על עץ. זה שהוא יצא זכאי או הוכשר להיות, להמשיך לכהן כחבר כנסת, אני לא חבר שלך עם רמון, אל תדאג, הוא לא פגש אותו אף פעם, גם לא נראה לי לפגוש אותו. לא שבא לסנגר עליו. אבל זה שבית המשפט אמר הוא קשיר להמשך תפקודו בממשלה, או בכנסת לפחות, זה פשוט מראה של החברה. על מה אנחנו מתפלים בדיוק? בכל מפעל זה קיים, בכל מערכת של אנשים שעובדים ביחד זה קיים. כן או לא? דברו אמת. כן או לא? כן. מי שאומר לא הוא שקרן. לצערנו הרב ולבושתנו. אלוהים שונא זימה, זועקות הכותרות בשכונות. כן, איפה הזימה נמצאת? במצד התועבה? היא לא התחילה שם. מצד התועבה זה הקצה היותר מכוער של זה. איפה זה התחיל? זה התחיל בחינוך. זה התחיל שהורים מחנכים ילדים לדעת את שער הדולר בכיתה א'. שם זה התחיל. יש משחק, התוודעתי אליו לפני כמה ימים, נקרא גמבו. יש דבר כזה? איך? עוד פעם. גיים בוי. זה שתי מילים. גיים בוי. משחק ילד. הבנתי. גיים בוי. המשחק הזה אמרו לי עולה 1,000 שקל. כן או לא? כך אמרו לי. הורים קונים לילדים שלהם מתנה ליום הולדת, גיים בוי. עכשיו, עזבו את התכנים. עזבו את התכנים. סתם אני שואל את עצמי, ילד בכיתה א', צריך לקבל מתנה ליום הולדת ב1,000 שקלים? עושים יום הולדת, מזמינים איזה חג עם בלונים ואיזה הצגה וזה זה. כמו בר מצווה. מה זה? מצחיק? זה הכל ליחצן. טוב, אנחנו מאמינים בסגולת ישראל, הכל נמצא בסגולה. אז הכל קיים בפוטנציאל, רק אנחנו צריכים לחשוף את זה בסוף. טוב, יישר כוח. רבותיי, ביום חמישי בצהריים, סליחה שנייה רגע.